ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט, לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני מתארח באוניברסיטת בן גוריון, ומארח אותי שאני לא אתאה, דיקן הפקולטה לניהול, מיקי מלול, פרופסור מיקי מלול, סליחה. ואני חייב לספר לאנשים שזה מרגש אותי פעמיים, בגלל שאני איך הגעתי אליך, אני שמעתי אותך מדבר על המחירים ועל הנדלן, ואני בן אדם סקרן, ומאוד הרשמת אותי בדרך ששמעתי, ואנחנו כבר יושבים איזה 20 דקות, ואני מבין שלא טעיתי, ומיד הגעתי אליך, ומצאתי את הטלפון, אין משהו שעומד לי בדרך, כבר הבנת את המקורות, אבל היפה הוא שבצניעות רבה, ולמרות המעמד שיש לך, נענית לי מיד, וגם מיד הזמנת אותי. אז נכון, לקח לנו קצת זמן עד שהתארגנו, אבל שנינו עסוקים. אז תודה רבה פרופסור מלול שאתה מארח אותי. ואני אשמח ככה לפני שנדבר, ואנחנו הולכים לשוחח, ממש לדבר על הנדלן בישראל, בשלך יש דעה על המחירים ומה צריך לקרות. אני אשמח ככה, אם בשתי מילים תספר לאנשים מול מי אני יושב, ומזה נתקדם לתוך השיחה.
אחלה, תודה רבה צחי, תודה רבה על ההזמנה מהצד שלך להשתתף בפודקאסט. שמח להכיר אותך, וככה גם אני ב-20 דקות האחרונות מאוד התרשמתי.
איזה כיף.
מהשיחה בינינו, ושמח על ההיכרות הזו. אז אני נמצא כאן באוניברסיטת בן גוריון די הרבה שנים, כמעט אולי 30 שנים,
פחות
או יותר.
אתה נראה סך הכל אחד מלידה פה, אתה נראה כל כך צעיר.
כן, אז למדתי פה כלכלה. אחרי הלימודים, תואר ראשון, שני, שלישי, יצאתי לפוסט-דוק באוניברסיטת קורנל בארצות הברית, ואז חזרתי פה למשרה באוניברסיטה בבן גוריון כחבר סגל, והיום אני מנהל את הפקולטה לניהול כאן באוניברסיטה.
יפה. אז סליחה שאני ככה זזתי לשנייה, קצת לכוון את הווליומים. אז בוא תראה, אנחנו נמצאים היום, ואולי זה לא נשמע, כן, אתה בניהול, כן, אבל אנחנו עוסקים היום במדינה שיש בה בעיה מאוד מאוד קשה. אנחנו יודעים שיש ניסיונות של שנים, של כל הממשלות, ואני מדבר על זה המון בהרצאות, להוריד את המחירים. אני גם חלק מה... חוויה של מה שהיה עם חוק דירה שלישית וכל מה שדיברנו. ותמיד השאלה, האם באמת אנחנו הולכים לקראת ירידת מחירים? האם אנחנו הולכים לאיזה שינוי? באמת, האם איזשהו גוף יצליח לעשות? ואתה יודע, יש דעות לכל מיני כיוונים, שרוב הדעות, שגם אני בדעה הזאת, זה שאנחנו הולכים לקראת קטסטרופה של עליית מחירים. ואני אשמח לשמוע איפה הדבר הזה תופס אותך.
אז קודם כל נתחיל מהעניין הכאוב, זה המדיניות. שאף פעם לא הייתה פה אגב, באמת מדיניות מסודרת כמו שצריך. בטח לא עם יעדים ועם אסטרטגיה ארוכת טווח, היו פעולות.
אני חושב שנגמרה השיחה, בגלל שאמרת את הכל. זהו, ענית את כל התשובה. אני חושב שאתה כראש הפקולטה לניהול, יודע שזהו, זה הבעיה העיקרית, אז בוא תמשיך, בגלל שאני מתחיל להרגיש שאנחנו כן. במקום הנכון.
אז זהו, נקודות טיפול, אקראיות אפילו הייתי אומר, זה בטח לא יכול לשנות ולהשפיע על שוק כזה. נדרש פה תכנון לאורך זמן, עם מדיניות שהיא מראה גם אופק. כלומר, חלק גדול ממה שקורה בשוק הזה, זה האמונות והציפיות של הציבור בנוגע לשוק הזה. ורק אם הממשלה תבוא עם תוכנית, שהיא תוכנית עומק, עם אסטרטגיה ארוכת טווח. מה הולך להיות בשוק הזה, ב-20 השנים הקרובות?
בוא נחשוב ששומעים אותנו עכשיו בממשלה. בוא נגיד מה צריך להיות, אתה יודע, אני צועק את זה כל הזמן, אני לא פרופסור, ולא מקשיבים לי, ואתה בשנייה אחת אמרת את כל התשובה, וזה מדהים, מה צריך לעשות במדינה שבאמת יהיה כאן איזשהו שינוי במגמה של המחירים של הנדלן?
יש פה, אז קודם כל, אתן דוגמה, אתה בטח, ואגב, לא צריך להיות פרופסור כדי להבין, כלומר, הדרך שאתה עברת בשוק, אני ככה, כמו שהתרשמתי, אתה מבין בצורה עמוקה מאוד את השוק והתהליכים בשוק, אבל בוא נחזור רגע לשנות ה-80 בישראל.
מצוין.
שנות ה-80 בישראל, תקופה של אינפלציה, 70-80, 73-85, תקופה מטורפת של סיחור אינפלציוני, בשיא שלה, ביולי 85, קצב אינפלציה של 500% לשנה. זה מספרים דמיוניים, אנחנו לא מסוגלים היום, מי שלא חי בתקופה ההיא, היום בכלל לא מסוגל לדמיין מקום כזה.
בגלל זה גם לא מבינים את הצעדים שעשה הנגיד.
נכון, בדיוק.
אם היינו חווים את זה מחדש,
בדיוק.
אתה לא יכולת להגיש חשבון על עבודה, בלי לחשב פערים עצומים.
נכון, בדיוק. ואז הייתה בעיה שהמשק עמד לפני קריסה. כלומר, לא ניכנס לעומק של ההשפעות של אינפלציה בסדרי גודל כאלה, אבל באופן כללי העשור הזה נקרא עשור האבוד של ישראל. כלומר, בתקופה כזו של אינפלציה, הכלכלה לא מסוגלת לתפקד בכלל. ולכן העשור האבוד, וניסו, ושרי אוצר בתקופה ההיא התחלפו כל שני וחמישי, ובדרך כלל באו עם פתרונות נקודתיים, בלי תוכנית אסטרטגית. מתי קרה השינוי? 85, ממשלת אחדות, שבאה עם תוכנית היצוב, שאתה בטח מכיר אותה, צחי, שהיא תוכנית רוחב. עם אסטרטגיה, איך מורידים את האינפלציה, איך מטפלים בשורשים של האינפלציה, וזה מצריך שינויים מבניים בתוך המשק, שינויי עומק. נדרשה לזה ממשלת אחדות, ממשלה צרה לעולם לא הייתה מסוגלת ללכת למהלך.
ממשלת אחדות שגם יש לה יציבות לתקופה.
נכון.
אני חושב שמעבר לאחדות, שאז יש כוח.
נכון.
כוח הצבעה, אבל שכאילו יודעים, אנחנו הופכים לפחות לארבע שנים.
נכון, יציבות ומסוגלות. כלומר, האחדות הביאה יציבות ומסוגלות לבוא באומץ לציבור ולהסתכל בעיניים לציבור. יש לנו פה משבר שהציבור פה משלם מחיר, וכדי לפתור אותו נדרש לשלם מחירים כבדים היום.
אני חושב שיש בזה עוד משהו, שגם ברגע שיש אחדות, עכשיו שאני חושב על זה, הרי אין יריבות, ואין יריבות, אז אפשר להסכים על דברים. הרי ברגע שאני צריך להוכיח כפוליטיקאי מה הספקתי לעשות בתקופה שלי, אז אני בבעיה, אבל אם אני עושה את זה יחד עם אחרים, אני במצב אחר, כן.
נכון. הלוואי שנגיע לזה היום אגב. ישראל צריכה היום ממשלה שבאמת רואה את האינטרסים הרחבים וגם את המסוגלות. כלומר, גם להסתכל קדימה, כמו שאמרת, וגם את המסוגלות לבצע תהליכים, ושם באמת בנו תוכנית שהובילה לשינויים מבניים עמוקים במשק הישראלי, והאינפלציה נפטרה. כשבאו עם תוכנית רצינית, שעם צעדים כלכליים משמעותיים שמטפלים בשורשים של האינפלציה, אבל גם מטפלים בציפיות של הציבור. כי הציפיות הן חלק מהמנועים של האינפלציה, והממשלה הזו הצליחה גם להשפיע כנראה דרך התוכנית שהיא צרפת התעשיינים ואת ההסתדרות ועוד בעלי עניין לתוך המהלך הזה של תוכנית היצוב הגדולה הזו. ומה קרה באוגוסט 85? באוגוסט 85 קצב האינפלציה ירד לקצב של 20%. מ-500% ביולי 85, באוגוסט קצב האינפלציה כבר ירד, ואז דיברו על החלום היה להגיע לאינפלציה חד ספרתית, זה היה החלום. מתי נגיע לאינפלציה חד ספרתית? היום אנחנו ב-5%, וזה נראה לנו
רליה, המון. אחרי תקופה קשה.
אבל זה מראה אחרי כמה חשובה.
אחרי תקופה ארוכה שהקצב היה ממש כלום.
נכון, נכון. זה מראה כמה חשובה אסטרטגיה וראייה לטווח ארוך. וכשזה יקרה, גם בשוק הנדלן, הדברים יסתדרו. עד עכשיו לא הייתה אסטרטגיה, לא הייתה חשיבה לדווח ארוך, ולמעשה הממשלות, כל הממשלות האחרונות, בלי קשר לזהות של הממשלות, בפעולות שלהם, רק ליבו את תהליך עליית המחירים.
למשל?
למשל, גם המיסוי שהזכרת קודם על
דירה שלישית.
מיסוי על דירה שלישית, כשמעלים אותו, מורידים אותו. כל התהליכים האלה משנים התנהגות, צריך להבין.
אתה מדבר על מיסוי מס רכישה?
כן, כן, כן.
כן, זה בכלל טירוף.
מיסוי,
כן?
מיסוי דירה שלישית בעצם, מיסוי רכישה.
נוספת, של כן. דירה נוספת.
וכשמבצעים את המיסוי הזה, אז עשו את זה כמה פעמים לאורך השנים האחרונות, העלו, הורידו, ואז כשלמשל אני מטיל, מצהיר שיהיה מס רכישה, ואני מיישם אותו בעוד 3 חודשים. זה מייצר ריצה של משקיעים לשוק בשלושת החודשים.
זה הטעות שעשו בתחילת הקורונה, במהלך הקורונה, שאמרו, ליברמן אמר, אני עוד מעט מעלה, עוד מעט מעלה, אבל גם בתקופה שכחלון עשה את זה, שהוא נכנס ב-2016 לתפקיד, והוא אמר, עוד 3 ימים אני עושה את זה.
בדיוק.
זה היה, אני בדיוק דיברתי על זה שבוע שעבר בהרצאה לחרדים, ב3 ימים האלה התנקו המדפים, התנקו המדפים מכל הזבל שהיה, זה 3 הימים שיזכרו לנצח, כימים שהמתווכים עברו מיונדאי למרצדס ולקדילק.
נכון, אבל יש עוד דוגמאות רבות, אם זה הניסיון למעם אפס, שגם כן ייצר המתנה, המתנה, המתנה והתפרצות.
אבל אני רוצה לשאול אותך, אבל מעם אפס, אתה יודע, אני הייתי נגד המהלך הזה. לכאורה זה מהלך נכון, אתה יודע, שומעים אותנו אנשים, אתה יודע, גם אותי בהרצאות, ואומרים, רגע, למה אתה נובח? הרי אם בן אדם היה צריך לשלם 1,200,000 שקל, ועכשיו הורידו לו את המעם, והוא משלם 1,000,000, הנה ההנחה, אז למה זה לא טוב?
אז קודם כל, ההנחה הזו לא תתגלגל לציבור, משום שלא, מעם אפס, הוא לא מטפל בבעיות השורש של שוק הדירות. וברגע שיש ביקושים גבוהים, בעיקר כתוצאה מכניסת המשקיעים, זה מהלך שהתחיל
ב-2008. הנה אנחנו מתחילים לא להסכים.
בסוף, כן, עוד נדבר על זה. בסוף בסוף המחירים יישארו 1,200,000. 1,200,000, פשוט את כל המעם הזה, הקבלנים, והמוכרים יגלגלו לכיס שלהם.
ברור.
כלומר, אם לא מטפלים בשורש הבעיות, מעם אפס למעשה רק ליבת הבעיה, כי הוא ייצר ציפיות, וייצר ביקושים כבושים, שבסוף התפרצו לנו. כשליברמן נכנס לתפקיד שר האוצר, בהצהרה שלו, שהשנה המחירים יעלו ב-5%, לא זוכר את המספר שהוא נקף שם, ששר אוצר בעצם שאומר אמירה כזו, יש לה משמעות. יש לה משמעות מבחינת הסיגנל למשקיעים,
זה לא רק
לרוכשים
הפוטנציאליים. זה כל השרים לידו אמרו את זה.
ובעצם שר אוצר הוא מתווה מדיניות. הוא מכוון את השוק. הוא לא חזאי. כלומר, חזאי יכול לבוא ולפרש את השוק ציפייה לעליית מחירים. שר אוצר מכוון את השוק. יש לו את הכלים להתוות מדיניות שהיא מכוונת את השוק, ו... לצערנו הוא לא עשה את זה, ולכן בשנה הזו ראינו עליית מחירים של 20%.
זה הייתה גם נבואה שמקשימה את עצמה.
לגמרי, את זה אנחנו יודעים שזה קורה בכלכלה, ואגב, זו הייתה אחת הבעיות הגדולות בשנות ה-80. כלומר, הציפיות היו חלק מגלגלי התנופה של האינפלציה שהביאה אותנו לשם, ופה זה היה ברור, זה לא חוכמה בדיעבד, כלומר, כל מי ששמע את ליברמן אומר את זה בזמן הזה, זה היה ברור לאן זה הולך. כלומר, אי אפשר להתעלם מזה, ובאמת זה קרה. אתה אומר 5%, אבל אתה מריץ כל כך הרבה אנשים לשוק, בסוף סיימנו עם 20%.
אז בוא, אתה יודע מה, אני רוצה לחזור לזה.
כן.
ואתה יודע, זה לא סתם שאני נמצא בפקולטה לניהול. אני חושב שהבעיה העיקרית של מדינת ישראל, זה שהם לא יושבים אצל פרופסור מיקי מלול, ולומדים ניהול. אני חושב ששר, רוב השרים, ולא משנה איזה תארים יש להם, הם לא יודעים ניהול. הבעיה השנייה שלהם, אתה, אני לא יודע רבע ממה שאתה יודע, אבל אנחנו יודעים מהחיים, בכל זאת עשינו איזה 64 שנים, שאנחנו יודעים שעסק שבונים, צריכים לבנות אותו, קודם כל אמרת, באסטרטגיה, בחשיבה, זה לא דבר שבונים סתם, זה דבר ש... אנחנו מסתכלים, זה כמו משחק שח. מי השחקן שח הכי טוב? זה שיודע לראות 30 צעדים קדימה, ולא שני צעדים קדימה. אני תמיד מספר על המשחק דמקה, יש איזה סרטון ויראלי שרץ במדיה, על שני ערבים כאלה עם גלביות שמשחקים דמקה, ואחד אוכל את השני ואוכל ואוכל, עד שנשאר לשני אחד, אבל אז הוא עם האחד הזה, הוא מלכד אותו, והוא אוכל לו את כולם, למה? הוא תכנן אסטרטגיה. אז לא סתם זה...
נתת פה קרדיט לממשלה, אמרת, חושבים שני צעדים קדימה, טוב. גם זה לא קורה.
אבל למה הם לא חושבים ככה? למה, בואו, זה מאוד מעניין, למה הממשלות הם רק, אתה יודע מה? אני אקרא להם מחבי אש. למה הם רק פותרי שריפות?
אני חושב שיש לזה המון סיבות. אחד, היציבות.
יציבות הממשלות?
כן, יציבות הממשלות, והתוכניות הטובות מניבות תוצאות בפיגור של זמן, ולא תוצאות מיידיות. וכשאני רוצה להיראות טוב מחר, אז בקבלת ההחלטה שלי אני כנראה אלך לפעולה שאולי תביא איזה בנפיט מיידי מחר. היא לא תפעל לטובת המשק בסוף בראייה ארוכת הדווח. אז אחד זה הנושא היציבות, שתיים...
אתה אומר רגע, אתה אומר גם, זאת אומרת שגם אם לפעמים זה לכאורה נראה שהרגע פתרתי משהו, למעשה פתרתי שריפה קטנה, אבל לא פתרתי את ההמשך.
נכון.
ודברים טובים לוקחים זמן.
בהחלט, ויכול להיות שאפילו...
ואומר את זה ראש הפקולטה לניהול, שאומר למנהלים, חברים, תייצרו איזה משהו, אומרים תעשה שורש גדול, ותגדל בשנייה אחת את הצמח.
נכון, נכון.
כן, יפה מאוד.
לגמרי, אז פה, אבל זו סיבה אחת לדעתי, כלומר חוסר היכולת באמת לראות את האופק. לראות את אנחנו רואים את זה, את הכשלים בתחבורה בישראל ובחינוך ובשוק הדירות. זה מצריך חשיבה מעבר, אבל לא רק זה. אני חושב שגם אני לא בטוח שיש רצון אמיתי בהרבה מקרים באמת לעשות את הדבר הנכון לציבור הרחב. יש המון אינטרסנטים בתוך המשחק הזה, שהם גורמים מאוד חזקים במשק.
שמשפיעים על הפוליטיקאים.
משפיעים על קבלת ההחלטות של הפוליטיקאים, ומובילים אותם לא לנקוט, לא לבצע...
לא לטובת הצורך הציבורי, אלא לטובת צורכיהם עצמם.
את זה אנחנו רואים הרבה ביוקר המחיה באופן כללי, גם... בשוק הדירות אנחנו רואים את זה. יש המון, דעתי, המון אינטרסנטים שפועלים, כי אחרת זה נראה ברמה שהיא לא סבירה. כלומר, הממשלות יכלו לטפל בשוק הזה כבר מזמן, אם רק היו רוצות באמת. כלומר, הממשלות, כל הממשלות הצהירו שהן רוצות. ולדעתי הן יכלו, אבל פשוט הן לא באמת רצו. הן לא באמת רצו, כנראה, משיקולים...
אבל להגיד הם היו חייבים.
לא יודע להצביע עליהם, אבל יש פה איזה חוסר סבירות בין האמירות לבין המעשים שיכלו לעשות, ואני לומד בסוף מהתנהגות. אני ככה, בכלכלה אנחנו פחות מסתכלים על מה שאנשים אומרים, אנחנו מתבוננים בהתנהגות של הפרטים ומזה לומדים מה הם חושבים. זה נקרא עדפות נגלות. בתיאוריה הכלכלית.
אוקיי.
וברגע שאני רואה את ההתנהגות של הממשלות, ובלי קשר לממשלת ליכוד או ממשלה...
לא, ממש זה חוצה מפלגות.
אותו דבר, אין שום שינוי. כשאני רואה את האמירות, האמירות בכיוונים מאוד טובים, אבל כשאני מתבונן על ההתנהגות ועל המעשים, אני רואה דברים אחרים לגמרי, וזה הדבר שקובע בסוף. ובהתנהגות, אני באמת לא רואה איך... טובת הציבור באה לידי ביטוי, למשל בשוק הדירות, למשל ביוקר המחיה, כנראה שיש שיקולים אחרים שאני לא רואה אותם, והציבור הרחב לא רואה אותם.
למעשה הדבר, ואתה אומר את זה בכל צורה, הצורך גם, אחד הדברים שמשפיעים, זה באמת, ואתה אמרת את זה מהצד של העשייה, זה הצורך בלרצות את הבוחר כדי להיבחר. אתה אמרת את זה ברציפות וקודם, אתה אמרת את זה כל כך נכון. הצורך כדי להיבחר עוד פעם בא ולהגיד, עשיתי, כן? הרי, אם אני לוקח את כחלון, שאני הייתי ראש המרד, אבל שאני לוקח אותו בתור דוגמה, ועוד פעם, אני א-פוליטי, אני ממש א-פוליטי, אבל אני אומר, הוא עשה צעדים שהיו לשאת חן בעיני הציבור, וזה רוב האנשים. דרך אגב, הסיפור עם ה-8% שאלה אחר כך, הרי בסוף התקופה, הורידו, קץ הרי הוריד את המיסוי ל-5%, ואז העלו את זה חזרה ל-8%. אין בזה שום חשיבה. אם אתה תשאל, זה היה רק בשביל להגיד לאנשים, הנה, אתם רואים, אני דופק את משקיעי הנדלן, אבל פה אמרת משהו שהדאיג אותי, פרופסור מלול. מיקי, אני יכול להגיד.
כן, ברור.
לא, אני צריך לדעת, מקשיבים לנו. אני אומר, אמרת לי משהו שהדאיג אותי, וזה בעצם הסיבה שגם אז הגעתי אליך. אתה אומר שלמשקיעים יש תרומה לעליית מחירי הנדלן.
כן.
ואני שואל, כמה אחוזים מהמשקיעים, כמה אחוזים מרכישות הנדלן הם של המשקיעים, וכמה זה נכון?
כן.
ומה התפקיד של משקיע הנדלן? ואני אשמח לשמוע את זה ממך, ואפילו להתווכח כן. איתך אם צריך. כן.
תראה, מה שמיוחד בשוק הנדלן, כלומר, להבדיל משוק העגבניות למשל, כשאתה קונה עגבניות, אז בעצם היום נקבע המחיר של קילוגרם עגבניות, והעגבניות שנמכרו אתמול, המחיר שלהם לא משתנה, הוא נשאר כמו שהוא היה אתמול, כי הם נמכרו אתמול. בשוק הנדלן, העסקאות החדשות, שהן אחוז קטן מכלל הדירות, למעשה מתמחרות את כל השוק מחדש. נכון?
אוקיי.
כלומר, כל השוק מתומחר לפי העסקאות של היום. ולכן זה כל כך קריטי, העסקאות של היום. מה שקרה ב-2008 הריבית ירדה. כשהריבית ירדה, נוצר חוסר באפיקי השקעה פיננסיים, במסורתיים. זה עזרים, השאיר המון כסף נזיל אצל הציבור, שאין לו אלטרנטיבת השקעה, כפי שהייתה לפני 2008 אולי בבנקים, והיום אנחנו רואים שהאלטרנטיבה הזו חוזרת להשקעה בבנק. מה ש... פתח אולי את האפשרות או את החשיבה על אפיק השקעה חדש שהוא שוק הנדלן. כלומר, יותר אנשים, אנחנו רואים את זה...
אל תשכח שגם הייתה אז, ב-2006 הייתה נפילה דרמטית של מחירים בנדלן בישראל. אנחנו יודעים פה בבאר שבע.
נכון.
כאן המחירים היו מרוסקים פה. ב-2006 אפשר היה לקנות דירה ב-$17,000, דירה בקומה רביעית, 2.5 חדרים, ובחיפה... אפשר היה לקנות באדר דירה ב-170 אלף שקל ל-130 אלף שקל.
לגמרי. אבל אז נכנסו המשקיעים. ממש. לא היה איזה שינוי דמוגרפי שיכול להצדיק שינויים כל כך גדולים בביקושים. אני רוצה רגע לדבר רגע על ההבדל בביקושים השונים. אני אתן לך דוגמה, בוא נתחיל עם איזה דוגמה פשוטה רק כדי... ואני רוצה לנסות להדגים את ההבדל בין ביקוש לדירה פיזית לבין ביקוש לבעלות על דירה, וזה לא אותו דבר.
אוקיי.
נניח שבמשק מסוים יש לנו 100 בתים ו100 פרטים, 100 משקי בית נניח לצורך העניין, וכל אחד צריך דירה אחת, נכון? ובעצם הם כרגע מבצעים עסקאות, ונניח יש 100 פרטים, 100 דירות, כל אחד יגור בדירה אחת בסוף, ונניח שמחיר דירה נסגר על מיליון שקל לדירה. כלומר, יש צורך, הצורך הפיזי של המשק בדירות הוא 100 משקי בית, יש רק 100 משקי בית שצריכים לגור בדירות.
כן.
ויש 100 דירות, כלומר, יש מספיק דירות למלא את כל צורכי הדיור,
הדיור.
של המשק הזה. עכשיו כן. נניח ש-20 מתוך המאה, נניח כתוצאה מהורדת הריבית וחיפוש אפיקי השקעה חדשים, 20 מתוך 100 משקי הבית מחליטים לבקש דירה שנייה. הם צריכים עדיין לגור רק בדירה אחת. עכשיו הביקוש לדירות בבעלות יעלה ל-120, נכון? כי עוד 20 מבקשים דירה שנייה. אבל
לא,
עדיין...
לא, מי אמר? זה בהנחה שאתה יוצא שכולם רוצים דירה בבעלות ויכולים דירה בבעלות. זאת אומרת, ההנחה שלך היא נכונה אם זה המצב.
שנייה.
אבל אנחנו יודעים שבעולם זה לא המצב.
שנייה אחת.
אבל סליחה.
שנייה, אבל תכף אני
אתכנס. אני סקרן.
הנקודה הזו היא חשובה, מה שאתה מעלה, ואם אני אשכח, תחזיר אותי אליה.
אני אחזיר.
כי באמת זה טיעון שעולה.
נכנסנו לאקשן של הדיון.
ננסה להסביר, כן? אבל בוא נתמקד כרגע בדוגמה.
אתה עוד בסוף תראה את הפודקאסט הזה בשיעורים שלך.
בוא, זה מצוין. אתה מנחה את זה בצורה, אולי אתה מאתגר אותי, וזה בסדר, וזה טוב. אבל בוא נחזור לדוגמה רגע.
כן, אז 120 יחידות,
צריכים 120 דירות בבעלות. אז יש לי 100 דירות, הצורך בדירות הוא 100, נכון? תמיד, כי יש רק 100 משקי בית. עכשיו יש עוד 20 שהחליטו, רוצים לקנות דירה שנייה להשקעה, לא למגורים. הם יגורו בדירה וישקיעו בדירה. כלומר, עכשיו יש ביקוש לבעלות על דירה, 120, נכון?
כן.
אבל עדיין, הצורך בדירות נשאר 100. ביקוש האמיתי לדירות פיזיות
הוא 100. יגורו רק 100.
כן? כלומר, הביקוש הפונדמנטלי לדירות לא השתנה.
נכון.
הביקוש לבעלות על דירה הוא 120. הביקוש לדירות פיזיות הוא עדיין 100, אוקיי? כמובן שבמקרה הזה, המחירים יעלו, למרות שהביקוש לדירות פיזיות לא עלה, לא צריך, צורכי הדיור לא השתנו.
אתה אומר שאלה שרוצים את התוספת, יהיו מוכנים לשלם יותר טיפה.
עכשיו תהיה תחרות, כדי ברור, עכשיו תהיה תחרות.
שהם יקנו ולא זה שרצה לקנות לגור.
תחרות, ברגע שמתווספים קונים לשוק, כשהביקוש עולה, נוצרת תחרות על 100 הדירות הקיימות, ולכן המחיר יעלה למעלה. עכשיו מה יקרה? המחיר יעלה, והוא יעלה משמעותית. מה ישתנה בסוף? בסוף עדיין 100 משקי בית יגורו ב-100 דירות. מה שישתנה זה מבנה הבעלות. קודם 100 משקי בית, כל אחד גר בדירה בבעלותו. עכשיו 80 משקי בית ימשיכו לגור בדירה בבעלותם, ועוד 20 יגורו בשכירות.
מצוין.
מה השתנה? זה בדיוק מה שקרה פה ב-2000.
רגע. אבל לא, אני לא מוותר לך. כן. אני לא מוותר לך.
כן.
אני אומר, אבל אני כן מתעקש על מה שאמרתי. מה קורה אם עכשיו, באותו משק, נכון, יש סך הכל בסוף, האדם הוא לב העסקה, זאת אומרת, גם עשיתי פודקאסט כזה. בסוף אנחנו, כשאנחנו קונים דירה, אנחנו צריכים שיהיה למי שיגור בה, נכון?
זה ביקוש לדירות פיזיות.
כן, כן. יש 100 אנשים שצריכים לגור.
נכון.
אבל יש גם 20%, או 30%, או 40%, שלא, או לא יכולים לקנות. אתה יודע, לא כולם הגיעו לאותו מצב הכלכלי. עזוב את ההפרש במחירים, או לא כולם רוצים לקנות. יש כאלה שרוצים לעשות דברים אחרים בכספים שלהם. הם צריכים לגור.
נכון.
נכון? ואז יש לנו בעצם כבר, הנה אנחנו בסתירה.
זה לא סתירה.
שנייה, אנחנו כבר במצב שיש 20%, נכון, יש את ה-80% שקנו את הדירה לגור, יש 20% שקנו את הדירות גם להשקעה, והם נתנו 100% מקומות לגור, אבל הם שתי דירות.
אני רוצה לזרום רגע עם הדוגמה שלך, צחי, כי אני חושב שאין סתירה בכלל בין הדברים. כי בעצם בשלב ראשון יש 100... ביקוש ל-100 דירות בלי המשקיעים, ויש 100 דירות. עכשיו, אם 20% לא רוצים לקנות דירות, מכל מיני סיבות, או לא יכולים, אז בעצם מראש, הביקוש לדירות ראשונות יהיה 80.
לא, ויהיה... הם רוצים לגור.
כן, לא.
לדירות בבעלות.
שנייה. אבל הם לא יבקשו דירה לרכישה. כרגע אנחנו
מבקשים... הם יבקשו אבל דירה לגור.
נכון,
בוא נפריד.
נכון,
יש,
נכון.
יש
נכון.
הרי בסופו של דבר, הצורך, זה הצורך ש... גם שאנחנו משקיעים בנדלן, מה אנחנו בודקים? כמה אנשים יצטרכו
נכון,
לגור.
נכון, נכון.
נכון? אז אם יש לנו 100 אנשים שצריכים לגור, צריכים נכון, שיהיה להם 100
נכון,
דירות.
נכון, אבל כרגע אני מבקש, אני רוצה לדבר על הביקוש לרכישת דירה, אוקיי?
אוקיי.
אז בעצם, כרגע, בוא נדמיין שני משקים שונים. במשק א', כל משקי הבית רוצים לקנות דירה. ויכולים נניח, אוקיי? אז 100 משקי בית, 100 דירות, יש שיווי משקל. משק ב', 80 משקי בית רוצים לקנות דירה, 100 משקי בית צריכים לגור, כלומר צורכי הדיור הם עדיין 100. 80 רוצים לקנות או יכולים לקנות, ועוד 20 הם משקיעים. יחד הביקוש יישאר 100. המחירים לא יהיו שונים בין שני המשקים האלה.
ביקוש לדיור, לא לבעלות.
הביקוש...
לא, גם לבעלות.
הביקוש לבעלות יהיה 100, ובמקרה הזה הוא גם הביקוש לדיור.
אבל הוא יהיה 80%
מהאנשים. אבל המחירים יישארו אותם מחירים בשני המשקים, כי הביקוש יישאר 100 ו-100. מתי ייווצר שינוי? ייווצר שינוי, ובשני המשקים אגב, אם פתאום החלק של הפרטים שרוצים דירה שנייה להשקעה יגדל בשני המשקים, אז בעצם ייווצר פה פער בין הביקוש למגורים בדירה, הביקוש לדירות פיזיות, לבין הביקוש לבעלות על דירה, ואז המחירים יעלו, וזה חוזר לדוגמה שנתתי, וזה יקרה בשני המשקים.
אז אני אשאל אותך, אז עכשיו אבל, ואני מבין את הראש שלך, ואני אומר, רגע, אבל, ואני אומר, אתה אומר, אוקיי, אז אנחנו, נוצר מצב טכני כזה, שהוא גורם לעליית המחיר, ושהמשקיע יהיה מוכן לשלם יותר ממישהו אחר, אבל בסופו של יום, המשקיע שקנה את הדירה לא קנה את זה בשביל להעמיד אותה ולגדל חתולים. הוא קנה את זה בשביל שיהיה מישהו שיגור שם. אז איך אנחנו פותרים, וקשה להגיד את הצרכים האלה. אני לא יודע אם אתה יודע גם, עם כל מה שאתה אומר, להגיד כמה זה היה נכון בכמות הדירות שקיימות בשוק, אבל איך אנחנו פותרים את הדירות לאלה שרוצים לגור אבל לא רוצים לקנות. הם צריכים איפשהו לגור, והמשקיע נותן להם את המקום.
עדיין צריכים משקיעים, וזה בסדר שיש משקיעים, והיו משקיעים גם לפני 2008. אתה היית אחד המשקיעים מלפני 2008,
כנראה.
ויש עוד רבים אחרים, כן, שהיו משקיעים. מתי אנחנו נכנסים לבעיה, ואנחנו רואים את זה גם בנתוני הלמ"ס, אגב, כשבעצם יש גידול משמעותי ברצון לרכוש דירה להשקעה, שנייה, שלישית, עשירית, שזה מה שקרה ב-2008, זה מה שנתן דחיפה לעליית המחירים בשוק, דחיפה משמעותית. שם אנחנו רואים בעיה שהיא מאוד מאוד, מאוד משמעותית בעליית המחירים.
השאלה, נכון שנגד זה בדיוק החוק דירה שלישית והכל, השאלה, וזה חלק ממה שאמרת קודם, זה מחזיר אותי קפיצה אחורה. הרי אם אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו מדינה משונה. אנחנו מדינה משונה, בגלל שאנחנו מדינה יחסית צעירה, הרבה יותר מכל אלה שאנחנו רואים מסביבנו. ואם אנחנו מסתכלים באירופה, אנחנו מסתכלים בגרמניה, אנחנו מסתכלים בהולנד, אנחנו מסתכלים בארצות הברית, לא קונים דירות. אנשים גרים בדירות בסחירות, נכון? יש חוקי הגנת דייר והכל. למה זה פה צריך להיות אחרת?
תראה, זו לא הסיבה לעליית מחירים, למחירים יותר גבוהים בישראל, כי אין לזה שום משמעות בסוף. כלומר, לרצון לבעלות יתר על דירה, אין משמעות מבחינת מחירי הדירות. למה? כי עדיין יש ביקוש פיזי רק ל-100 דירות. כלומר, השאלה, אתה מדבר על זהות הקונה כרגע, וזהות הקונה לא משפיעה על המחירים. כמות הקונים משפיעה על המחירים. כלומר, בעצם, נניח משק א', יש רצון ל-100% בעלות על הדירה, אף אחד לא רוצה לגור בסחירות. ומשק ב', יש 100 משקי בית, 80 רוצים לגור בדירות ו-20 לא. עדיין יהיה בביקושים לרכישת דירות, יהיה 100 גם פה וגם שם, הזהות תשתנה. והרבה פעמים, נכון, זו אמונה רווחת בישראל, שבגלל שאנחנו לאותים יותר אולי להיות בבעלות על דירה, אז המוצדק שהמחירים פה יותר גבוהים, מה שלא נכון. כי הביקוש לדירות פיזיות נשאר אותו ביקוש, זהות הקונים לא משפיעה על המחירים בשוק. זה העניין הפונדמנטלי כאן, והאמונה הזו היא רווחת בשוק בישראל, אבל היא לא סיבה למחירים יותר גבוהים בישראל, ביחס למדינות שבהן יש יותר נטייה לסחירות.
אז מה כן הפתרון?
כי אנחנו צריכים בעצם תמיד לחזור לשורשים של השוק, והשורשים של השוק הוא מספר משקי הבית. עכשיו, איך אנחנו יודעים, תכף נדבר על הפתרון, אבל איך אנחנו רואים שהמשקיעים באמת כאן השפיעו, והשפיעו על השוק בצורה שהיא משמעותית. מעבר להעדפה המסוימת של אחוז מסוים לגור בסחירות, מה שהעלית קודם, ויש העדפה כזו, שסביר להניח שהיא לא השתנתה דרמטית בין 2007 ל-2010. זה לא השתנה, העדפה הראשונית לא השתנתה דרמטית, נכון?
כן.
מה שכן השתנה בעצם זה הכניסה החוזרת של המשקיעים. עכשיו, מה שקורה כאן בסוף, אנחנו רואים לפי נתוני למ"ס, שבעצם אחוז הבעלות על דירה שנייה ושלישית ורביעית וכן הלאה, עלה בצורה משמעותית מאז 2008. כלומר, זה אינדיקציה, אני מסתכל על הנתונים בסוף.
כן.
וזו אינדיקציה שבאמת המשקיעים התווספו פה מעבר לפרופורציה הרגילה שאולי הייתה אמורה להיות כתוצאה מהעדפת סחירות ובעלות.
אבל עדיין אתה לא מדבר על היקפים של עשרות אחוזים, אתה מדבר על 20% מהמשק.
זה עלה בצורה משמעותית, אבל מה זה 20% מהמשק? יש מלאי וזרם. כלומר, מלאי הדירות הוא עצום וזה דבר אחר, אבל כמו שאמרנו, השוק מתומחר מחדש לפי העסקאות בזרם, השוטפות. למרות שחלק גדול מהמלאי בכלל לא מעורב בעסקאות, רוב הדירות לא נמכרות בשנה מסוימת. רוב הדירות נשארות באותה בעלות, כלומר עכשיו אנחנו גם רואים, למשל, כלומר איך אנחנו נפתור את סוגיית את הפער בין אולי התפיסות, תפיסות לגבי מחסור, לבין מחסור בפועל, אנחנו נסתכל מה קורה בשוק. זו האינדיקציה הכי טובה, אמרנו, תמיד לראות מה קורה בפועל. עכשיו, אם באמת היה מחסור, כמו שהיום טוענים, למחסור ב-100,000, 150,000, 200,000, יש כל מיני מספרים שנזרקים לאוויר. ואז עולה השאלה, אוקיי, יש צורכי דיור שנקבעים לפי משקי הבית שחיים בישראל?
כן.
איפה חיים 200,000 משקי בית שחסרות להם דירות היום? אז יש שתי אופציות. או שהן ברחוב, מה שאנחנו לא רואים,
אין.
לא השתנה, או שאנחנו נראה עלייה בצפיפות של משקי בית. גם זה לא קרה. כלומר, לפי נתוני למס, העלייה של צפיפות משקי הבית בתוך הדירות כמעט ולא השתנתה מ-2008, היא עלתה קצת אגב. אבל לא בצורה משמעותית, שאמורה להצדיק מחסור שנוצר פה ב-200,000 דירות, 200,000 משקי בית שצורכי המגורים שלהם לא מתקיימים בעצם. איך כן, אפשר אבל... ליישב את, את הסתירה הזו עם תיאוריית המחסור במספר
אתה,
כזה
אתה גדול? אתה יודע מה, אם תסתכל על מגמה מאוד מעניינת בשוק, אתה יודע, אני, אחד הדברים שאני מטיף, זה נגד כל הפיצולי דירות וכל הדברים האלה. אני נגד זה. אני אוהב לעבוד לפי החוק, אני לא שוטר, אבל... ואתה יודע שהיום, בגלל החוסר הזה, התופעה הזאת, גם בגלל שרוצים לעלות תשואות, אבל לא היו יכולים לעשות עם זה אם לא היה חוסר. יש שם את פיצולי הדירות שהן לא חוקיות. אנחנו רואים... אנחנו רואים, אתה יודע, אני הרציתי לחרדים ביום חמישי, אחד הנושאים שהעלה המרצה אחריי, זאת אומרת, גם אני יכולתי לדון בזה, כן, אבל הוא היה חרדי, זה על הטאבו המשותף, שזה בעצם סוג של מושה, זה סוג של שותפות בדירה. זאת אומרת, הרבה מאוד פתרונות יצירתיים נוצרו כדי לענות על החוסרים. אבל תזכור עוד משהו, תזכור שיש ביקושים, ביקושים כבושים, כמו שאתה אומר, שנובעים כתוצאה מזה שאנשים, כל מיני צעירים שמחכים לזכות בדירות, ואז הם צריכים לגור, אז הם גרים בינתיים בדירות שכורות, או שהם גרים אצל ההורים. אנחנו רואים את זה לא מעט, אני פוגש את זה, אני מייעץ המון.
אבל אגב, הצפיפות לא עלתה. נתוני למס מראים שהצפיפות לא עלתה בצורה
משמעותית. אבל למס לא נוגע, למס לא נוגע. הוא לא פוגש, הוא לא רואה שבדירה, במודיעין עילית, הוא לא יכול לפגוש את זה, בגלל שאף אחד לא ייתן אותה נתון. אוקיי? בדירה במודיעין עילית של 100 מטר גרות 3 משפחות. הוא לא יכול לדעת את זה. אין לו סיכוי לדעת את זה.
הוא לא יכול היה לדעת גם לפני 2008, כלומר...
כן, אבל זה לא היה. אבל זה לא היה.
אתה טוען שדיווחי למס הם לא מדויקים או לא מצליחים
לתפוס... הם לא בודקים את הדברים הנכונים.
לתפוס את כל התמונה.
תקשיב, היום צעירים לא קונים דירות. לא קונים דירות. א', הם כולם חיו באשליות. שהם יקבלו כן. את הדיור למשתכן ודיור הגרלה וכל הפטנטים. אנשים, כן. אנשים לא קיבלו, אנחנו יודעים שהרוב לא קיבלו. יש איזה בעיה.
הם היו אמורים, אם הם עדיין מחכים, הם אמורים להישאר אצל ההורים, נניח, לפי הטיעון שלך, הם אמורים להישאר אצל ההורים, כשב-2008 זוג צעיר במצב הזה לא נשאר אצל ההורים, לפני 2008. זה היה צריך להשתקף בנתוני למס, דווקא כן, את זה כן הלמס היה אמור לתפוס. אנחנו לא רואים את זה בנתוני למס. עכשיו, הלמס יש לו מתודולוגיה סדורה, אפשר להתווכח, ותמיד יש טעויות בסטטיסטיקה, כן?
אנחנו יודעים שגם חלק מזה היה מונחה.
אבל טעות
מונחה.
כל כך גדולה, טעות, אני לא יודע, אבל טעות כל כך גדולה, סטטיסטית, רמת הסבירות שלה היא כבר מאוד נמוכה, אתה מדבר פה על טעות בסדרי גודל,
אז
כן?
אז אני שואל אותך, פרופסור מלול, מה הפתרון? לי יש, אני תכף אגיד כן. לי מה אני חושב, כן? כן? אבל מה הפתרון? איך פותרים את שוק הנדלן בישראל? אולי מישהו ישמע אותנו.
אז אני חושב ש... כמו שאמרתי, תכנון... התכנון יעזור לעבוד גם על הציפיות של הציבור. כלומר, הציפיות של הציבור עדיין לא השתנו, למרות הכיפאון בשוק. כלומר, עדיין יכול להיות שיש תהליכים שקורים. אני חושב שהשוק ישתנה בצורה... משמעותית כתוצאה מהתהליך שאנחנו רואים עכשיו. אבל עדיין, לציפיות הן כל כך עמוקות, שאני עדיין לא בטוח שהן השתנו והן חזרו להיות רציונליות. כי כמובן שזה לא רציונלי, באף שוק, כולל שוק הנדלן בישראל, שאפשר לטעון שהוא שוק מאוד מיוחד, והוא לא מתנהג לפי הכללים, ואני יכול להסכים בחלק מסוים של הטיעון הזה. אבל הציפיות עדיין שם, ואיך אנחנו משפיעים על הציפיות? דרך אסטרטגיה. אם הממשלה תבוא ותגיד, ותבנה תוכנית, כמו שעשו ב-85, שבעצם באה ואומרת, אנחנו מטפלים פה בשורש, אתם מאמינים שיש מחסור, ויהיה מחסור, כי אומרים שיהיה מחסור גם, כי האוכלוסייה תגדל, ותכפיל את עצמה, והדיור והבנייה לא תהיה בקצב המתאים, אנחנו שומעים את זה המון, נכון? כן. אז בעצם הממשלה צריכה לבוא ולהגיד, ולבטל את הדבר הזה, באיזה דרך? הנה צורכי הדיור של ישראל ל-20 השנים הבאות. והנה התוכניות שלנו לבינוי ל-20 השנים הבאות. התוכניות שלנו מכסות את כל צורכי הדיור הצפויים כרגע למדינת ישראל. זה לא, יש הרבה אמירות שהביקוש יהיה פה כל כך גדול, שבאמת יהיה איזה מחסור ולאנשים לא יהיה איפה לגור, ויכול להיות שיש אנשים שעוד מאמינים לדבר הזה. זה ברור שזה מופרך, כן? יהיה פה מקום לכולם, אבל זה עניין של תכנון. אם הממשלה תכנן את זה כמו שצריך, לאורך זמן, אז קודם כל היא תעשה את הדבר הנכון, שצריך לעשות אותו. שתיים, היא תתחיל להשפיע על הציפיות. כי הנה משהו אסטרטגי כאן, שכבר כל מה שימכרו לי עכשיו, שיהיה פה מחסור, זה כבר לא רלוונטי. הנה הממשלה, אני צריך גם להאמין לממשלה, לא מספיק שהיא תגיד.
כן.
אני צריך להאמין לה. אז זה דבר ראשון. אני חושב, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי. הממשלה צריכה לקבוע גם יעד לדעתי. כי דברנו על ניהול. כלומר, מנהל או מנהלת שיבואו בחברה משמעותית, עם תוכנית משמעותית לשינוי, לאסטרטגיה חדשה, בלי יעדים, זה לא יעבור בשום מקום. אז למה מהממשלה אנחנו ככה, הממשלה אף פעם, אני לא ראיתי יעדים כמעט בשום תחום. אז למה אנחנו מוותרים לממשלה? אנחנו כציבור...
גם אם יש יעדים, זה יעדים לטווח קצר וזה לא עובד.
אנחנו בעלי המניות. אנחנו בעלי המניות, הציבור.
כן, אבל אנחנו פטי.
הממשלה היא לא של עצמה.
אנחנו ציבור פטי.
אנחנו בעלי המניות. כלומר, הממשלה צריכה לעבוד בשבילנו בסוף. ואנחנו מוותרים לה. אז זורקים לנו פה, עושים איזה משהו קטן ושם, ושום דבר לא מסודר ובלי יעדים, עם תחבורה שזה קטסטרופה. כן, ולא חסר תחומים. ונחזור פה לשוק הדיור ויוקר המחיה. אני לא שמעתי איזה יעדים, ויעדים היו עוזרים גם לציפיות. כלומר, עוזרים קודם כל למדיניות להתכוונן. כלומר, יש יעד. עכשיו בואו נראה איך מכוונים את כל כלי המדיניות שיש לי, כמו שעשו בשנות ה-80. את כל כלי המדיניות כדי להגיע ליעד, ואז אני
כבר מתחיל בניהול.
לייצר.
את זה אתה מלמד פה את כולם.
זה א' ב', זה א' ב'. אבל אנחנו משום מה ויתרנו לממשלה. ויתרנו לממשלה בנושא הזה, כאילו ממשלה זה ניהול, אנחנו מתפשרים על ניהול סוג ב'. כלומר, מהעסקים אנחנו רוצים ניהול כאן, ומהממשלה אנחנו אומרים, אוקיי, זה... לא, אבל הממשלה היא הרבה יותר משמעותית מכל עסק.
נכון.
כלומר, היא משפיעה על החיים שלנו בצורה עצומה, וגם על העסקים, כלומר, אז למה שנצפה לפחות? ברגע שהממשלה תפעל בשני המישורים, אסטרטגיה, בראייה לטווח ארוך, היעדים, ואז הכוונה של כל צעדי המדיניות, אפשר גם להיכנס לספסיפיקציה של הצעדים, כן, מעבר לתכנון, אז כבר אנחנו מתחילים לייצר מיינדסט. כלומר, הנה, הציבור עכשיו יתחיל להתנהג, וציפיות, אנחנו יודעים, מגשימות את עצמן. וברגע שהציבור קודם כל ירד מהאמונה השגויה שהמחירים פה רק יעלו, ואנחנו הולכים פה לקטסטרופה, שמחר לא יהיו לילדים שלנו דירות, ואז כולם ימשיכו לרוץ דירות, לרכוש דירות. אם זה יעשה, כבר חלק גדול מהפתרון כבר אושר.
אני חייב לשתף אותך, בגלל שאנחנו כבר בסיום, אני חייב לשתף אותך במחשיבה שלי. כן. אני צועק אותה הרבה מאוד שנים. הרי אנחנו רק נגענו בקצה של הדברים. הרי כל דבר כאן הוא לא מתוכנן, נכון. גם שמתכננים ערים חדשות כמו חריש, או כמו, לא מתכננים אותם, נכון. לא מכניסים לתוכם תעסוקה ותחבורה. זאת אומרת, אתה רוצה לעבור לשם, והדברים לא קורים. זאת אומרת, יש כאן כל הזמן, יש כל הזמן בעיה שהיא הבסיס, כן? שאתה מלמד כאן סטודנט שרק עכשיו יצא מהצבא, ואתה מלמד אותו, אתה אומר לו, קודם כל, תקווה יעדים, תקווה תוכנית, תקווה דרך, ואז תבנה את כל העסק שלך. זאת אומרת, אין כאן ניהול. עכשיו, אין כאן גם מחשבה בעשייה, חושבים בדרך הכי פשוטה. והרי אנחנו כבר דיברנו קודם, שלפעמים צריך לחשוב מחוץ לקופסה, וצריך לחשוב, לפעמים אתה עושה צעד שהוא נראה הפוך, ואתה משיג את המטרה שלך, אפילו אם זה נראה לכאורה, הרי לפעמים מפוצצים משהו, בשביל להשיג משהו שיעצור. אנחנו אומרים, אז קודם כל דוגמאות, כן, לשפר את שוק ההשכרה, השכרה ממשלתית. אני צועק כבר שנים, אני אומר, קחו בתל אביב את האזור של שוקן, את כל האזור של דרום תל אביב, סתם דוגמה כאזור, תבנו שם אלפי דירות להשכרה, תיתנו פתרונות במקום מה שגרים, כמו הבן שלי, שגר בתל אביב באיזה מרתף ומשלם את המכנסיים שלו, ושאין לו ברירה אם הוא רוצה לגור בתל אביב, תנו מקום עם פיקוח, תנו מקום עם פסיליטיס, תנו מקום שלא ירצו לגור בדירות, התוצאה תהיה מיידית, שאנשים ייצאו מהדירות האלה, הדירות, המחירים שלהם ירדו, בגלל שכבר אי אפשר יהיה לעשות צורות של פיצולים והכל, זה רק הדוגמה. זאת אומרת, צריכים כאן, אנחנו צריכים, ואני חושב שהתשובה היא, צריכים לקחת אנשים כמוך, צריך לקחת אנשים שבאים מתחום הניהול, שיש להם את הידע ואת הניסיון, שיודעים לבנות, כמו שאתה מלמד את האחרים, אסטרטגיה, להוציא את זה מהממשלה, להוציא את זה לגוף פרטי, או לגוף אולי ממשלתי, אבל שהוא עצמאי, הוא לא מוטה פוליטי, שלא צריך להוכיח את עצמו היום, משהו דומה, כן, אולי לא נסכים, אבל שיש לנו כאן ראש עיר בבאר שבע שחושב 20 שנה קדימה, אתה לא רואה את הצעדים שלו למחרתיים. אז למעשה, התשובה האחת, ולא ניכנס לכל, זה שאני חושב שצריכים פה שיהיה פה ניהול. נכון. ובגלל זה אני חושב שהגעתי למקום הכי נכון. ואתה יודע, אני יכול לשבת איתך עוד 10 שעות, אתה בן אדם מרתק, ואנחנו יכולים לנהל פה דיונים. ואנחנו עוד נמצא את הדרך לעשות את זה. פרופסור מלול.
מה, זמן טס, צחי, זה ממש.
תקשיב, אני נהניתי מכל שנייה שהקשבתי פה.
כאילו עברה דקה.
כן.
ממש.
זה שהיה מעניין. אז תודה רבה.
אחלה, תודה רבה, צחי. תודה
רבה, רבה.
תודה, אתה אתגרת, ובאמת זה היה מאתגר, אבל מעניין.
איזה כיף. תודה רבה, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
אחלה.